שלום לכולם, מה שלומכם? אני מקווה שאני תופס כולכם בטוב. בעקבות תהליכים שקרו בלא מעט קרנות חוב פרטיות בשנה האחרונה, שאתם מכירים, החלטתי לראיין היום את בועז ורשבסקי. בועז הוא מנכ"ל ובעלים של אובייקטיב. אובייקטיב מספקת אנליזות הרבה מאוד לנושא של נכסים לא סחירים וקרנות אלטרנטיביות. מה שלומך, בועז?
הכל בסדר, תודה רבה שאתה מארח אותי היום.
בשמחה, אני שמח לארח אותך. אנחנו עושים רעיון שהוא רעיון כמו תמיד, רעיון קצר, ובעתיד הקרוב נעשה רעיון שהוא רעיון קצת יותר ארוך. אנחנו נרצה להבין ממש מהם הכלים הבסיסיים שקיימים נכון להיום לניתוח שכזה, או לניתוח של, או להבין מה אתם עושים באובייקטיב. אז אני אשאל את זה בצורה הכי פשוטה וקלה. בוא נניח שאתה בן אדם פרטי, בסדר? לקוח שהוא לקוח קשיר, בן אדם פרטי, ומגיע לך אי שיווק כזה או אחר, עם קרן השקעה, שיש עליה סיפור מאוד מאוד מעניין כזה או אחר, מה צריך לקחת בחשבון?
אני אגיד לך, אני אפילו אלך קצת אחורה. בכלל, למה צריך בכלל אנליזות על השקעות אלטרנטיביות?
למה
אנליזות,
צריך בכלל?
אני
נכון.
צריך על כל השקעה, נכון? חלק השכיר, חלק לא שכיר, אבל העניין שבתחום הלא שכיר יש סיכונים מאוד מיוחדים, ולכן יש צורך בבחינה יותר עמוקה, ואתה דיברת קצת על מה שקורה בתקופה האחרונה. כן, הנושא של נזילות זה גם חלק מהעניין, שהיכולת של משקיע להגיב אם קורה אירוע כזה, הוא לאו דווקא תמיד משהו שהוא יכול לעשות. אז מה הוא צריך לעשות? דבר ראשון זה בכלל להבין במה הקרן משקיעה, להבין את הנכס הבסיס. לראות שהוא בא ומעניין אותו ושיש שם תשואה מעניינת, שהוא מבין את הסיכון באותו נכס. הדבר השני זה מי הגורם שבא ומנהל את אותו קרן. כי אנחנו, דבר מאוד מיוחד בתחום הלא שכיר, זה הייחודיות של הקרן ולדעת שיכולה לבוא ולבצע את אותה השקעה. אבל יש גם הרבה מאוד נקודות אחרות שאנחנו באים ובוחנים. אתן לך ככה בצורה מאוד מהירה את הנקודות המרכזיות של איך נראית אצלנו אנליזה. האנליזה שלנו, דבר ראשון, אנחנו לא נותנים המלצה אם להשקיע או לא. המטרה שלנו זה להנגיש את כל המידע למשקיע, ואחר כך כל אחד בהתאם להעדפות סיכון, מדיניות, החזקות, מקבל החלטה אם הוא רוצה לבצע את ההשקעה או לא. והמבנה שלנו הוא תמיד קבוע, יש רקע כללי, מי הגוף, מי האיש מפתח, מה התשתית ארגונית, תשתית תפעולית, כל מיני ניגודי עניינים פוטנציאליים שיכולים להיות לו מכל מיני פעילויות גם נוספות שיש. אחר כך יש פרק של האסטרטגיה, אנחנו מתארים מה הקרן עושה, להבין את כל המדיניות שלה, להבין את כל התהליך השקעה, אם זה פלואו, חיתום, שוטף, אסטרטגיית יציאה, מה המנגנון שערוך, כל מיני כאלה אירועים כאלה ואחרים, שאנשים לא היו לגמרי סגורים על איך באים ומשערכים את הקרן, והיה כל מיני הפתעות. חשיפות שונות, גם לפעמים הדף מוצר לא בא מראה את כל הניואנסים וכל מיני קטנים. המטרה שלנו זה להיכנס לעומק, להבין את כל החשיפות שיש. אחר כך יש ניתוח של השוק, להבין את הנכס הבסיס, מה הפוטנציאל, מי איזה שחקנים עוד יש בו, גם בקרנות. אחר כך כשאנחנו עושים ניתוח תשואות, אנחנו מסתכלים מה תשואת היעד של הקרן, מבינים מה הגורמים שיכולים להשפיע על התשואה, מסתכלים על תשואות היסטוריות, משווים לקרנות אחרות, משווים לאלטרנטיבה בשוק שכיר, בונים סוג של פרופיל סיכון תשואה. אחר כך יש פרק של מדיניות גיוס, שם אנחנו מדברים כל העלויות, דמי ניהול, דמי הצלחה, מנגנון נזילות, להבין אותו לעומק. אחר כך יש את הפרק הסיכונים, שאנחנו מסתכלים על כל הסיכונים שיכולים להיות עסקי, אשראי, ריבית וכו', כל סיכון, אנחנו מסתכלים גם מה ממתני סיכון, ואנחנו מדרגים כל סיכון מנמוך עד גבוה, חוזקות ומסקנות, שבמסקנות אנחנו נותנים את עיקרי הדברים. זה ככה לתת
זה
בקצרה.
בקצרה, כמו שאתה אומר, ממש
מאוד בקצרה.
בנאצ'ל. כן. אז אתה יודע מה, בוא נעשה זה, אני אשאל אותך, בגלל שאני לא מכיר הרבה אנשים שאין להם קרנות חוב שהן קרנות חוב פרטיות, כי זה המוצר הראשון לדעתי שבעצם שווק פה בארץ, והוא מוצר יחסית שהוא, יחסית עוד פעם, הכי נזיל, עם סגירה שהיא סגירה, לא כמו לפרייבט אקוויטי וכן הלאה. אולי אני נתמקד בנושא הזה, ובוא תסביר לנו מה לצורך העניין ספציפית בתחום הזה, אולי בן אדם צריך לשים לב יותר.
אני אגיד לך ככה, הדבר ראשון, כמובן אנחנו מדברים על אשראי, זה להבין את הסוג של הלוואה, אם זה חוב בכיר, חוב מצ'ינים, מזנים, אוקיי? שהמשמעות פה היא מאוד גדולה. כשהכול טוב ויפה, בסדר, ממשיכים עם התשואות. אבל כמו שאנחנו יודעים, יש לנו לפעמים גם סייקלים פחות טובים. והמטרה היא לבוא ולראות איך הקרן מתמודדת עם אותם אירועים, ואם יש בטוחות, לדוגמה, מה ה-LTV, מה האפשרות של מימוש של הנכס, ואני חושב בכלל גם להבין מה התזרים שיש של אותם הלוואות. אתה יודע, חלק מהרעיון של הקרנות האלה, הקרנות פתוחות, זה לבוא ולספק נזילות, אוקיי? אבל הנזילות, צריך לזכור שבמקרה ויש אירוע, כמו שחווינו בשנה האחרונה, עליית ריבית, אוקיי? שיכולה פתאום להשפיע גם על אלטרנטיבות השקעה, או להשפיע על הנכס שבו הוא מושקע. יכול לקרות אירוע שבאים והם מבקשים את הכסף, שזה דבר לגיטימי. אבל צריך לזכור שאת הכסף הזה, הקרן יכולה לספק רק באמצעות התזרים של אותה השקעה, של אותו פורטפוליו. עכשיו, אם מדובר פה נגיד על מח"מ קצר, אז בסדר, אז יש פה יותר תזרים, אפשר לבוא ולשקר. אם יש פה מח"מים ארוכים, או בכלל כל מיני השקעות שקשה לבוא ולממש אותן, זה נקודה יותר בעייתית. עוד אני חושב איזושהי נקודה שכן צריך לשים לב, זה לפעמים האם הקרן פועלת ישירות מול ההלוואה, האם היא בונה את זה, האם יש עוד כל מיני צדדים שלישיים, אתה יודע, יכול להיות עוד פלטפורם, אותו שותף מקומי, כל מיני דברים כאלה, שאני חושב שזה גם, לפעמים יש בזה גם הרבה מאוד יתרונות, שיש גוף חזק שבאים ועובדים איתו, אבל לפעמים זה גם יכול לבוא ולסרבל את העבודה, אוקיי? אז זה חלק מעוד משהו שככה שבאתי והייתי מסתכל, וכמובן, עוד הפעם, גם בהתאם לכל הנקודות שאמרתי לך מקודם, להסתכל על ההשקעה, אתה יכול להיות אזור גיאוגרפי שהוא היום טוב או לא טוב, נגיד אם תיקח את תחום הנדל"ן, בסדר? אז יכול להיות אם יש לך הרבה נגיד נדל"ן שהוא מסחרי, או שיש להם עוד חלק יזמי, זו הסתכלות אחרת, צריך לבוא ובסופו של דבר לבחון את הפורטפוליו לעומק, זו נקודה מאוד חשובה.
דבר ראשון הכי חשוב שאתה בעצם שם עליו את הזרקור זה שהלקוח או שהבן אדם ידע קודם כל באיזה אזורים מתוך הלוקציה שלו הוא משקיע, זאת אומרת זה החלק הראשוני של הראשוני של הראשוני, ואז משם אתם עושים בהתאם לאזור שהקרן הזאת נמצאת, עושים את הניתוחים הנוספים של מה שקיים, אם זה בחוב ואם זה באקוויטי, ואם זה בתוך חוב, סוג החוב, ואם זה סוג החוב, אז מה סוגי החוב שקיימים, ומה הבטוחות שקיימות, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה.
כן, ואני אומר גם, יש את כל הסיכונים שמן הסתם רלוונטיים לכולם, וקח דוגמה סיכון ריבית, אוקיי? שמן הסתם מאוד רלוונטי לחלק של האשראי. אז אתה יודע, האם יש דוגמה ריבית משתנה, ואז התשואה עולה בהתאם, אוקיי? האם משהו השתנה עכשיו כתוצאה מהריבית, נגיד אתה ממשיך עם אותם לווים, האם הם בכלל יכולים לבוא ולשלם את הריבית שצריך שיהיה את הרציונל לשני הצדדים, זה שהקרן רוצה לבוא ולהרוויח יותר זה מעולה, אבל האם גם מישהו יכול לבוא ולשלם את אותה ריבית? צריך תמיד לבוא ולהבין את שני הצדדים, כי הסיכון האשראי, כמובן בקרן אשראי זה הסיכון המרכזי, ויש לו כל מיני היבטים שיכולים לבוא ולהשפיע על הסיכון הזה.
בוא תספר לי קצת איך זה עובד מולכם, זאת אומרת איך אתם נכנסים לתמונה. אני לצורך העניין מנהל את הפמילי אופיס שלי, איך זה עובד אל מול הלקוח?
תראה, בסופו של דבר אתה מן הסתם מכיר את הלקוחות שלך, מכיר את הפורטפוליו שלהם, את הסיכונים שהם רוצים. במידה נגיד פונה קרן אליך, או אתה פונה לקרן, אתה עושה את הסינון הראשוני שלך, שבכלל שאתה רואה שזה משהו שבא ומעניין את הלקוחות שלך. ואז אתה צריך לבוא, והמטרה שלנו זה לבוא ולעזור לך לבחון את אותו קרן. אתה פונה אלינו, שאתה מעוניין באנליזה, אנחנו צריכים כמובן לקבל את האישור של הקרן, מספק לך את האנליזה. ואתה יודע, שם של החברה זה אובייקטיב, שם מאוד מחייב.
שם מחייב מאוד, כן.
מישהו צריך הרי לשלם על השירות, ואתה מכיר את הביקורות שיש על חברות דירוג, חברות ייעוץ, האם מגיבים בזמן, לא, כי משלמים להם. וזה נושא שכמובן לקחתי מאוד בחשבון כשבניתי את החברה. והדרך שהתמודדתי עם זה היא דרך קצת שונה מאיך שהשוק עובד. כמו שאמרתי מקודם, האנליזה דבר ראשון זה לא המלצה, זה ניתוח. נקודה שנייה, היחידים שיכולים ליזום אנליזה או להזמין אנליזה קיימת זה רק אתה בתור משקיע. קרן לא יכולה לבוא ולהזמין את האנליזה, קרן כמובן יכולה לפנות אליך ולהגיד במידה ואתה רוצה אובייקטיב בא ונדחה אותה. אחר כך במידה ואתה בתור משקיע מעוניין שהקרן תישא בעלויות, והחלטה ביניכם, תמיד מי שיכול לשלם על השירות זה או אתה או הקרן. ובכלל יש עוד כל מיני מגבלות, יש עלות קבועה בשום קשר לזהות של המשקיע, אני לא רוצה שיהיה לי אינטרס בין המשקיע, לא אכפת לי אם אתה המוסדי גדול או פמילי אופיס הכי קטן שיש, אין תלות בכלל בין התקבולים שלנו להחלטת ההשקעה של המשקיע, ואין תלות בין התקבולים להיקף הגיוס. ועוד משהו מאוד חשוב, דיברת הרבה על קרנות פתוחות. אנחנו עושים את האנליזה טרום השקעה, אבל חלק מאוד חשוב זה לא לעשות אנליזה ולשכוח מזה. אנחנו
לראות מה
ממשיכים
קרה במשך הדרך, כן.
אנחנו בדיוק, אנחנו ממשיכים לעקוב, אנחנו מספקים אנליזה שנתית, ואם קורים אירועים כאלה ואחרים במהלך השנה, אנחנו גם אליהם מתייחסים. כי קרן פתוחה, עדיין יש כל המגבלות השונות, אבל עדיין גם כן אפשר לבוא ולצאת מהשקעה. ואני אומר, ומהבחינה הזאת חשוב ה-ongoing וחשוב המעקב, כדי לבוא ולהבין, יכול להיות שהקרן מולה הכל טוב, אבל הנכס עצמו משהו קרה בהם, או להפך, מישהו איש מפתח עליו, אוקיי? אז אני אומר, הנושא של להמשיך מעקב הוא סופר חשוב.
חברים, אנחנו סיימנו את הזמן לשיח הקצר הזה. אני אומר לכם כבר, מי מכם שמנהל לעצמו את הכספים, ואפילו לארגונים, אפילו יותר לארגונים שהם ארגונים כאלה ואחרים, היום הנושא של קבלת אנליזה נוספת, או איזשהו סוג של מנגנון שהוא מנגנון אובייקטיבי, שבעצם משקף לנו את הסיכונים שקיימים, נהיה יותר ויותר, היה, ונהיה היום יותר ויותר, קורה יותר ויותר ויותר. אני חושב שכדאי שתשמעו יותר על מה שבועז עושה, על התהליך המדהים שהחברה שלו מנהלת, ומי שרוצה כמובן לשאול אותי, לשאול את בועז, שאלות שהן שאלות נוספות, אנחנו יותר מנשמח. בועז, אני רוצה להודות לך על זה שהגעת היום. אני מעריך את זה מאוד, ואני מאחל לכולנו, כמו תמיד, ימים שקטים.
תודה רבה, ובאמת זמנים שקטים לכולם.